שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני שבת חברון, שבת חיי שרה, ברוך השם, מערת המכפלה. והנושא שלנו היום, הרי התחלנו את חומש בראשית, עם האמונה בהשם. המשכנו לאמונה באדם, פרשת נוח, בלך לך האמונה בארץ, וירא, המשכנו לאמונה בבנים, זה היה שבוע שעבר, והשבת אנחנו בחיי שרה, אז תגידו מה זה, זה האמונה במערת המכפלה, מה אתם אומרים, האמונה בחברון, מה אתם מציעים? ובכן רבותיי, קצת מפתיע, אבל הנושא של השיעור היום הוא האמונה בזוגיות. איך יכול להיות? מה, אתה רואה זוגיות? האמונה בזוגיות. אז בואו נתחיל יחד ונראה את הדברים. בראשית, פרק כף ג', מקור א', והיו חיי שרה. אז כלומר, כבר דיברנו בשנים קודמות על המכפלה החברונית, על שני חיי שרה, שהיא חיה בשתי הקומות של המציאות, שבעצם למעשה מערת המכפלה מדברת על זה שיש למציאות שלנו שתי קומות, יש כאלה מאוד פרקטיים, הם מסתכלים על הארץ ברמה, לא יודע איך לקרוא לה, נדלניסטית, לא יודע מה, והם מסדרו את העניינים. אנשים כאלה הם אנשים הזויים, לא ריאליים, לא מציאותיים. מי שלא רואה את האור של ארץ ישראל, את הפנימיות של ארץ ישראל, איך יכול בכלל להנהיג מדינה? לא יודע. אבל ויהיו חיי שרה, זה דיברנו בשנים קודמות, ואז מתואר בעריכות המסע ומתן בין אברהם לעפרון. בשביל מה? כאילו, בשביל מה? תגיד שאברהם שילם לעפרון, 400 שקל כסף, עובר לסוחר. חלס, מה מעניין אותנו? אמר לו, אמרתי לו, אמר לי, אמרתי לו, אמרתי לו. מה זה משנה כל הדו-שיח הזה? מה רוצים פה ללמד אותנו? ואז כתוב בסוף, בסוף המסע ומתן, וישמע אברהם אל עפרון, וישקול אברהם לעפרון את הכסף. אבל שימו לב לעפרון, מה קרה לעפרון הזה פתאום? איבד תוו שלו. שמתם לב? כלומר, הפסוק אומר, וישמע אברהם אל עפרון, עפרון עם וו, וישקול אברהם לעפרון בלי וו את הכסף, לאן אל מהוו. טוב, ממשיך הפסוק, ובכלל, מה זה השם הזה? עפרון. כאילו, מה זה? איזה שם הדביקו לו. מה זה עפרון? עכשיו, אתם יודעים, שמות בתנך זה לא דווקא שזה היה השם שלו, אלא התורה נותנת שמות לפי העניין. אז זה עפרון, קוראים לו עפרון, שם מאוד מעניין, צריך להתבונן, מה זה השם הזה? טוב, ויקום שדה עפרון, אביו פה כבר חזרה, כלומר, ממש להדגיש לך שוישקול אברהם לעפרון את הכסף בלי וו, יש פה משהו, ויקום שדה עפרון אשר במכפלה, סליחה, השדה במכפלה, המכפלה בשדה, לא? מה זה שדה עפרון אשר במכפלה? במכפלה, כאילו השדה הפך להיות המכפלה פה? איך יכול להיות? ויקום שדה עפרון, אשר במכפלה, אשר לפני ממרא, השדה והמערה אשר בו, וכל העץ אשר בשדה, אשר בכל גבולו סביב, אל תתבלבל, אני מדבר על כל השדה, הכל, כולל העצים, כל השדה. אז למה אמרת לי, השדה אשר במכפלה? ברור שהתורה רוצה להגיד משהו פה, מה הכוונה? ממשיך הפסוק ואומר, ואחרי כן, קבע רק אחרי כן, רק אחרי שהוא עושה את כל המהלך הזה, רק אחרי כן, פה קרה משהו, בוא התרחש משהו עמוק, תלמד אותו, אומרת לך התורה. רמזתי לך כאן משהו עמוק מאוד מאוד, כי רק אחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה, פה כבר זה מסתדר, מערת שדה המכפלה, על פני ממרא וחברון בארץ כנען. כן? אז טוב, אנחנו צריכים פה, יש הרבה מה להבין, בואו נתחיל. אומר רש"י, מה זה המכפלה? בית ועלייה על גביו. כן? מה שאנחנו היום מטיילים למעלה, זה לא המערה. יש מתחת לאדמה, מערה. אז זה בית ועלייה על גביו. אז לכן זה מכפלה, שתי קומות. דבר אחר, שזה נראה לכאורה בכלל לא קשור, שכפולה בזוגות. טוב, בסדר. מה זה כפולה בזוגות? אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה, רחל בבית לחם כידוע. שזה גם דבר שצריכים להבין, איפה רחל בסיפור הזה. אבל בכל אופן שהיא כפולה בזוגות. מערת הזוגיות. מערת המכפלה, מה זה? מערת הזוגיות. מה זה קשור לחדר ועלייה על גביו? מה זה קשור? יש קשר? לא, אפשר להגיד, שמה, שני פירושים, אין ביניהם קשר. אבל רש"י, חברים, רש"י, גאונות כזאת שאי אפשר תאר, אין בכל העולם כזאת גאונות, אנחנו נראה בהמשך, איזה מתיקות. איך שני חלקי רש"י, זה בעצם עמקות אחת אדירה, נפלאה ומתוקה. אז רש"י אמר לנו מצד אחד מכפלה, חדר ועלייה על גביו. דבר אחר שכפולה בזוגות. וישקול אברהם לעפרון, חסר וו, אומר רש"י. איפה הוו שלו? לפי שאמר הרבה. אתן לך את זה מתנה, אין בעיה. ואפילו מעט לא עשה, כי לקח סכום אדיר ובמטבעות הכי טובים שיש. ואפילו אמר הרבה, אפילו מעט לא עשה, הורידו לו תוו. מאוד מעניין, אתם שמים לב לביטוי הזה. אמר הרבה, אפילו מעט לא עשה, והורידו לו תוו. יש קשר. תוריד לו תרי, שעות יותר גדולה. למה דווקא תוו? מה נדלקת על אבם של אפרון? דווקא תוו הוצאת לו? תשאיר לו תוו, קח את הפה, קח את העין, קח את הרייש, דווקא תוו. אבל הוציאו לו תוו, למה? כי הוא אמר הרבה ואפילו מעט לא עשה, הוציאו לו תוו. מה זה? מה העומק מאחורי הדברים הקדושים האלה? זה ברור שזה, אי אפשר להשאיר את זה ככה. טוב, אומר הרמב"ן, באמת הפרשה הזאת, אמרנו שזה תמוע, מה כל כך מעריכים תאר את המסע ומתן, ונכתבה זאת הפרשה, להודיענו מקום קבורת האבות, באשר אנחנו חייבים לכבד מקום קבורת אבותינו הקדושים. שמעתם? זה היה צריך אז, לפני 20 ו... לא יודע, לפני כמה שנים זה היה, כבר לא זוכר, 22. היה צריך אז להגיד לאדון ראש הממשלה, תשמע, מה זה הסכם חברון? מה אתה עושה מאיתנו צחוק? צריך לכבד מקום קבורת אבותינו הקדושים. איך אומרים החבר'ה? תגיד תודה שהמערה עוד קצת נשארה לנו. אתה יודע, בקבר רחל היה צריכים עוד לבכות לראש הממשלה וזה, ועניינים שישאיר לנו את קבר רחל. אתה מבין, שאתה מסתכל על מנהיגות, החבר'ה האלה לא יודעים מה זה קבר רחל, לא יודעים מה זה מערת המכפלה, לא מבינים את העומק, לא, מנהיגים מדינה עיקר, הם מנהיגים את המדינה. טוב, בסדר. אז בכל אופן, אז הרמב"ן אומר לנו, להודיענו מקום קבורת האבות, באשר אנחנו חייבים לכבד מקום קבורת אבותינו הקדושים. אבל תוך כדי אנחנו גם לומדים לדעת שאכן הרמב"ן, ולא רק הוא, מחפשים סיבה למה היה צריך את האריכות הזאת. מה מתרחש פה בין אברהם לאפרון, שצריך כל כך להאריך ולתאר, ועוד בתוך הסיפור הזה להוציא לו תוו, אמר מעט ואפילו, אמר הרבה ואפילו מעט לא עשה, ומה העניין? גם אחרי כן קבר את שרה אשתו, והשדה אשר במכפלה, יש פה הרבה מה להבין. טוב, אומר לנו המדרש מקור ב' בראשית רבה נונחת זין, רבי יודן אמר, קצת תיאורים, מה הסיפור של אפרון. הדאוד הכתיב במשלי כפחת, נבהל להון, איש רע עין, ולא ידע כי חסר יבואנו. אומר רבי יודן, זה אפרון, שהכניס עין רע בממונו של צדיק. מה הכניס עין רע? מה רוצים עכשיו? עשה לו עין הרע לאברהם אבינו. מה זה? הכניס עין רע בממונו של צדיק. מה הכוונה? מה רוצים? טוב, ממשיך ואומר, שחיסרתו התורה וו, לכן התורה הוציאה לו את הוו, והדאוד הכתיב, וישמע אברהם אל אפרון, וישקול אברהם לאפרון, אפרון כתיב, חסר וו. אז הוא הכניס עין רע בממונו של צדיק, ויצא חסר, איך הוא יצא חסר? חיסרו לו את הוו. הוא בא להכניס עין רע בממונו של אברהם, אז נבהל להון, איך אומר הפסוק במשלי? נבהל להון, איש רע עין, ולא ידע, הוא חושב להכניס עין רעה, כי חסר יבואנו, הוא זה שיפסיד. הוא מנסה להכניס עין רע בממונו של אברהם, והוא יוצא חסר. מה חסר? לקחו לו תוו. בסדר, הכל נפלא, לא מבינים כלום. אין? מה זה? מה הולך פה? כאילו הייתה פה איזה מין התגוששות בין אברהם לאפרון. אפרון ניסה להכניס עין רע בממונו של אברהם. בסוף במקום שיכנס עין רע בממונו של אברהם, אפרון מפסיד את הוו הזאת. מה פשר הוו הזאת? לא יודעים. בואו נמשיך הלאה. אומר לנו בעל הטורים מתיקות מאחורי דברי חז"ל, ותדעו שזה תמיד ככה. תמיד מאחורי דברי חז"ל עומדים עוד עומקים על גבי עומקים. אנחנו מקבלים רק את הרמז. אומר בעל הטורים, אפרון חסר כתיב בגימטריה רע עין. כשהמדרש אומר שאפרון הוא רע עין, ולכן לקחו לו תוו, זה רמוז בזה שרע עין ואפרון יוצא בגימטריה אותו דבר. תבדקו, כן? לא לקבל את זה סתם ככה, תבדקו. וממשיך רבה לטורים, ועולה 400 כנגד 400 שקלים שלקח במערה. אפרון בגימטריה 400. מאוד יפה, נכון? ואפרון חסר וו, זה רע עין. אבל מה קרה פה? מה הסיפור? טוב, אז זה אנחנו צריכים להבין. עכשיו, אני מזכיר לכם שרשי אמר לנו מערת המכפלה בגלל שהיא נכפלה בזוגות. אז מה זה, מערת הזוגיות? אומר לנו המלבים, לא רק מערת הזוגיות, גם העיר של הזוגיות. מה פירוש? אומר, כן, כן, בוא תשמעו את המלבים, מקור ג' שדה אפרון אשר במכפלה. מה זה? איך יכול להיות? אומר המלבים הקדוש שהשדה נעשית תפלה אל המכפלה. העיקר בכל השדה הזה זה מערת המכפלה. אז זה השדה אשר במכפלה, לא להפך. בסדר? העלה ממשיך המלבים ואומר לנו, תחילה היה שמה קריית ארבע, או על שם ארבע אבי של הענקים, או ארבעת הענקים עצמם. ואז ממשיך המלבים ואומר, ואברהם שינה שמה לקוראה בשם חברון. אז למה חברון נקראת חברון? על ששם יתחברו הזוגות הנעימים. בחייהם ובמותם לא נפרדו. שלום. מה זה חברון? עיר הזוגיות. חברון על שמה? שבני זוג מתחתנים, מתחברים, חייהם ומותם לא נפרדו. חברון, חיבור, נפלא, צוין. רק אנחנו לא מבינים כלום. מה עשית לנו מעיר האבות עכשיו, עיר הזוגיות? התחלנו את השיעור, אמרתם, וואלה, זה מאיפה הביא את האמונה בזוגיות לפרשת שבוע? איך הביא, עכשיו ההפך, כולם דוחפים לשם. שמה תגידו, טוב, בסדר, אתה יודע, פרשנים על התנך, אולי זה קצת דרשנות. אומרת הגמרא בקידושין, רבותיי, מקור ג' שורה שנייה, קידושין ב' עמוד א'. האישה נקנית, אחד מהדרכים שהאישה נקנית בכסף. מה זה לקנות אישה? עכשיו, אתם יודעים, המרצות, הבורות שמסתובבת היום במדינת ישראל היא בלתי נתפסת. אנשים חכמים בעיני עצמם, מגיעים לך לחתונה, מה, הוא קונה אותי בטבעת? מה זה, אני הולכת להיות שפחה שלו? למה זה? ובניינים, והיא תסביר לנו איך העולם בנוי. לכי ללמוד קודם, מה את מחנטרשת בשכל של כולם עם השטויות שלך? לכי קודם ללמוד משהו. ויש כאלה, לצערי, כאלה שמתחילים להיכנע גם לכל השגעונות. לך תלמד קצת הסברים, אם אתה עצמך לא העמקת, ותסביר לה למה חופה צריכה להיראות כך, דווקא כך ורק כך. זהו, זה הכל. כך נראית חופה יהודית. אבל לא סתם זהו, תסביר, תן עומקים. אז הגמרא שואלת, בכסף מנהלן. סליחה, מה כסף מנהלן? אם קונים אישה בכסף, שזה כמובן טיפשות לחשוב בצורה הזאת, שתכף נראה את העומקים, אבל אם קונים אישה בכסף, נו, אז מה זה כסף מנהלן? מה שנקרא, יש מחלוקת עם דבר תורה, מאות קונות, המשיכה קונה, אז נגיד שהתורה תקנה קניין כסף, נכון? אז יש בעולם קניין כסף. למה צריך לימוד מיוחד לקניין אישה? אם אישה זה לקנות, כמו שולחים לחנות, שלמים כסף, קונים, יופי, אז קונים בכסף, נכון? אז מה זה כסף מנהלן? שמה הגמרא שואלת כסף מנהלן? מה הפירוש? קונים אישה, כמו שקונים כל דבר בכסף, קונים גם אישה. אתה כבר רואה שהגמרא שואלת שאלה אחרת לגמרי, יש פה משהו שונה מכל קנייני כסף הרגילים. ומה העניין? שיחה הגמרא ואומרת, שימו לב, לא נגמר. אומרת הגמרא, גמר, כיחה, כיחה משדה אפרון. שמעתם? שהוא אומר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, כדת משה וישראל. שם לה את הטבעת. מאיפה למדתם שככה עושים קידושין? מקניין מערת המכפלה. רבותיי, האמונה בזוגיות או לא האמונה בזוגיות? כלומר, אתה רוצה לדעת איך מקדשים אישה? בוא תראה איך קנו את מערת המכפלה, ככה מקדשים אישה. זה אותו קניין. כלומר, פה אנחנו ממש רואים שיש קשר עמוק בין הכפולה בזוגות שאמר לנו רשי, כן? לבין הזוגיות בעם ישראל. טוב, אנחנו עדיין לא יודעים מה העניין. בוא נמשיך רק את הגמרא, נסיים את העניין. כתיב חכי, כך איש אישה. וכתיב אתם, נתתי כסף השדה כך ממני. וכיחה, יקרי קניין. מה, לא הבנתי אותך עכשיו. אתה הרי מביא לי שכיחה זה קניין. אז מה עכשיו? לא, צריך להוכיח שכיחה זה קניין? מה פירוש? כיחה זה לקנות, לא? והגמרא אומרת, לא, אני אסביר לך, וכיחה נקראת קניין, מה צריך להוכיח? דכתיב השדה אשר קנה אברהם, סימן שכיחה זה קניין. לא מבין אותך, מה חשבת שכיחה זה לא קניין? למה צריך להגיד שכיחה זה קניין? ברור. עכשיו שימו לב, עוד דבר, הפסוק שם, כי ייקח איש אישה, וכתיבה אתם נתתי כסף השדה כך ממני, אבל מי שלא לומד בשטחיות, הפסוק הזה הוא לא כזה רומנטי. כי ייקח איש אישה, הוא שנאה וכו', וכשהוא מגרש אותה נאמר כי ייקח איש אישה, וכתב לה, איך זה נקרא, גט, קריטות, לא זוכר את ה... איך? ספר קריטות ונתן בידה וכו', כן, אז אתה לומד לי איך מקדשים אישה מהפסוק שמדבר על גירושין, תהיה קצת רומנטי אחי, מה קורה, מה זה הדבר הזה? כי ייקח איש אישה, מה, אתה חושב שאנחנו לא קוראים בסוף הפסוק? הפסוק נגמר בגט, אלא מה, כשהגמרא מדברת ברחיבה בעניין קניין כסף, קידושין, דלת עמוד ב', אז שמה הגמרא אומרת, שזה לא דבר רגיל קניין כסף רגיל, הראיה, איך רואים, שכשאישה באה להתגרש, אם זה רק קניין כסף, אז אתה יודע, קונים, מוכרים, אתה יודע, סוגרים עניין, אבל זה לא ככה, כדי לפרק קשר בין איש ואישה, צריך גט, למה צריך גט? הוא קנה אותה בכסף, העסקה נגמרה, היא תחזיר לו את הטבעת, וחלס, המוכר יחזיר לקונה, הקונה למוכר, ונגמר את הסיפור, אבל זה לא נגמר ככה, זה נגמר, אם אתה רוצה, זה רק גט, חמנה אצלן, רק גט. אבל הגט מראה שהכסף זה לא היה ללכת לחנות ולקנות משהו. יש פה משהו אחר לגמרי. אומר השם ישמואל, ספר קודש קודשי, מדהים, למדני, חסידי, עמוק, פשוט נפלא. הוא אומר ככה, השם ישמואל במועדים שמיני עצרת שנת אפרש ע"ח, מקור ג' שורה רביעית. קידושי אישה בכסף, אינו קונה כלום. הרי באירוסין, אני יודע, הכל בדילוגים, כי זה נורא ארוך אל מקום על הדף, הרי בקידושין הוא לא קונה כלום, הכל הוא קונה בנישואין, בחופה. אז מה הוא עושה בקידושין? כלום, רק מחליטים, זהו, נהיינו חברים, חלס. זה כל מה שקורה בקידושין. אז הוא אומר, הרי הוא לא קונה כלום, ואינו זוכה בכל הדברים, אלא מעניין נישואין. אז מה זה הכי כך איש איש הזה, אישה? מה זה הקידושין האלה? ואינו אלא חיבור באלמה, ועל כן הוא צריך לימוד מיוחד. וכאמר, לפני שנמשיך, הוא צריך לימוד מיוחד, למה? מה זה בכסף מנהלן? הגמרא אומרת, הרי הוא לא קונה אותה כמו שקונים חפץ בחנות, זה בדיוק מה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת, הוא לא קונה פה כלום. הוא בסך הכל מתחבר איתה, הם קובעים שזהו, הם קרתו ברית, אשתו ובעלה שלום. אז הוא לא קנה כלום. אם הוא לא קנה כלום, מה פתאום כסף? הבנתם? הפוך לגמרי מהכל החשיבה המעוותת של אלה שלא למדו ומתחילים להטיח חלבונות בתורה ובחיפה של ישראל וכדת משה וישראל וקידושין כדת משה וישראל. הגמרא שואלת בכסף מנהלן, כי הגמרא אומרת הרי הוא לא קונה פה כלום. אז מה עושה פה כסף? מי אמר לך שכסף עושה זיקת אישות, עושה חיבור, קוראת ברית? מאיפה אתה מביא את זה? הרי זה לא קניין כסף שהולכים לחנות לקנות. ואז מה אומרת הגמרא? כשם שמואל גאוני, כדאי לראות אותו בפנים, יש עוד עריכות גדולה שם, והלמדנים שלמדו קידושין עוד יותר ינו. אז אומר שהשם ישמואל, וכאמר דאליף כיחה כיחה משדה אפרון, דיני יש לדקדק. עכשיו שימו לב, כי עכשיו כל מה ששאלנו בשביל מה הפרשה הזאת מעריכה, עכשיו מתחילים להבין בשביל מה היא מעריכה. יש פה התגוששות רוחנית אדירה בין אברהם לאפרון, שמעשה אבות סימן לבנים, ההתגוששות הזאת אחר כך ממשיכה במהלך כל ההיסטוריה. ואנחנו עומדים היום בתקופה של לתת להם את 400 שקל כסף, לקחת להם טבע ולהעיף אותם. על מה מדובר? איזה התגוששות? אז בואו נראה. אומר השם ישמואל, יש לדקדק שתחילה אמר אפרון שיתנה לו במתנה. והרי אפרון רע עין, איך רע עין כזה חושב לתת מתנות? אם הוא רע עין בגימטריה, כן? אם הוא רע עין, רק הממון של אברהם מעניין אותו, אז מה הוא מציע מתנה? מה פתאום מתנה? אומר השם ישמואל, ונראה דכוונת אפרון בתחילה הייתה, כדי שיהיה לו חיבור לאברהם כחיבור הנותן למקבל. הוא רצה להתחבר לאברהם, זה נקרא רעין. הוא רצה להתחבר עם אברהם. מה רעין? מה רעין? רצה לתת לו מתנה. מי שנותן, מתחבר. איך אומרים היום? מי שמשקיע, שוקע. מה שנקרא, אתה קונה לאשתך מתנה, אז אתה תחבר יותר. את משקיעה בו, את חברת יותר. אתה משקיע בישיבה, אתה משקיע בתנועה, כל דבר שאתה משקיע בו, אתה מתחבר אליו. הנותן מתחבר למקבל על ידי הנתינה. רצה אפרון לתת לאברהם כדי להתחבר אליו. נו, זה נפלא, מה רע? אומר השם ישמואל, כן. ואם היה נתרצה לעזוב דרכו הרע, שהיה משוקע בגשמיות כשמו אפרון מלשון אפר. הבנתם מה זה אפרון? הבנתם? לא סתם קוראים לו אפרון. אפרון מלשון אפר, גשמי, חומרי. זה אפרון. עכשיו, אם הוא באמת היה רוצה לעזוב את דרכו הרעה ולהתחבר באמת לאברהם אבינו, נו, הכל טוב. אבל אומר השם ישמואל, אך לא רצה לסור מרעתו מאומה, אלא אם כל רוע מידותיו ומהותו וגשמיותו, יהיה מחובר באברהם למען יהיו לו תוספת ואומץ ברשעתו, ויקח את ברכת אברהם וקדושתו לחיצוניות. ואברהם הרגיש בכוונתו ולא רצה לקבל ממנו במתנה. הבנתם מה היה פה? אפרון רוצה לתת מתנה לאברהם. אם אברהם מקבל ממנו מתנה, אז הוא יכול להתחבר לאברהם, לקחת מהכוח של אברהם ולחזק את התאומה האפרית האפרונית שלו. זה מה שהוא רצה לעשות. זה מה שהוא רצה. עד היום, דרך אגב, יש לנו אויבים כאלה שהם משתדלים לתת למאבטח, לחייל, לתת לו משהו, כי כשהם ייתנו לו, הם חושבים שהם שולטים בו, כל מיני אמונות שהן בעצם מתחילות כבר אצלנו, אבל בצורה קצת יותר עמוקה שטויות של אויבינו. אז בכל אופן, ממשיך השם ישמואל ואומר, שאברהם מבין את זה, לא רצה לקבל מתנה, ומעתה יובן. שכמו ששם היה חיבור אברהם לאפרון על ידי הכסף, שימו לב, ושעל ידי כך משך ממנו את קדושת אות וו, ומכל מקום נקרא קניין, באשר נמשכה הקדושה שהייתה בו באפרון מאז, ונדבקה באברהם, והוא, אפרון, נשאר ריק. תקשיבו טוב עכשיו, מה זה הוו החסרה? הוא היה אפר עם וו החיבור. היה לו פוטנציאל של חיבור. היה בו קצת קדושה וווית מחברת אל התוכן העליון האלוהי. היה בו. הוא היה מאוד אפרוני, מאוד אפרי, מאוד גשמי, מאוד חומרי. כן? אבל היה בו איזה וויות מסוימת. אבל הוא בא וניסה לגנוב קדושה מאברהם על ידי המתנה ולמשוך אליו כדי לחזק את רשעותו. ראה את זה אברהם, אבינו, אמר לו, ככה, אוקיי, תקשיב, לא רוצה לך שום מתנות. אני משלם לך, תגיד כמה אתה רוצה. 400 שקל כסף עובר לסוחר. קח מה שאתה רוצה, נתן לו סכום עתק. מה עשה אברהם באותו רגע? כשהוא נתן לו את הכסף, הוא שילח אותו. הוציא ממנו את הוו שהייתה בו, ולהפך, שאב אותה אליו, והשאיר את אפרון כלי ריק לחלוטין. אפרון נשאר אפר ללא וו, ללא חיבור. השאיר אותו ככלי ריק. זאת הייתה התגוששות בין אברהם לאפרון. עכשיו, מסיים השם ישמואל בעניין קידושי אישה ואומר, אבל אצל אישה זה לא ככה. אבל בקידושי אישה, שהיא נתרצית להיות נאסרת הכולי אלמה, איך החיבור המתרחש? שהיא מתחברת אליו, אז היא נאסרת על כל העולם, כי אשתו היא שלו, רק שלו. אז כשהיא מתרצית לזה, אז נשאר אצלה החיבור למקדש. זה לא עסקה, נגיד, בן אדם הולך לחנות. הוא שילם, לקח את החפץ, זהו, נגמר הסיפור. היה אירוע, זה עבר אליי, אוף, נגמר. אין חיבור בין הקונה למוכר. שילמתי, היה, זה בא להתראות, נגמר הסיפור. אבל בקידושי אישה זה לא ככה. הוא נותן לה, כשהיא מסכימה, נוצר חיבור לנצח בין המקדש למקודשת. מחוברים לנצח נצחים בזה ובבא. כמו שאומר המלבים, התחברו הזוגות הנעימים בחייהם ובמותם, לא נפרדו. הרי גם בגן עדן, מחוברים, זה לא מתחתנים רק פה. אתה מתחתן, זהו, זה לנצח, גם לנצח לצחים. אז בעצם יוצא שכל החברוניות מבטאה את החיבור בין איש ואישה, ורק כדי שהדברים יהיו מתוקים קצת עוד יותר, במלאכי ב' פסוק י' נאמר על הקשר הזוגי, והיא חברתך ואשת בריתך. עכשיו שימו לב, מהשם ישמואל יוצא, שכשאיש מקדש את האישה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, זה לא משלמים פה כסף. משתמשים בכסף, אבל הכסף הוא לא כדי לקנות אותה. זה פשוט לא. לכן הגמרא שואלת בכסף מנהלן. מאיפה אתה יודע שכסף עושה פעולה כזאת? שכסף עושה חיבור של ברית? ולכן כשהיא גומרת ללמד את זה, אז היא אומרת, אוקיי, אז יש פה חיבור של ברית, אבל מי אמר לך שזה נקרא קניין? וככה יקרה קניין, תכתיב, השדה אשר קנה, אברהם. צריך לחזור ולהגיד לך שזה גם נקרא קניין בכלל, כי הרי זה בכלל לא קניין, זה חיבור. אתם מבינים? עכשיו תגידו לי, מה בדיוק קורה פה? הוא נותן לה את הטבעת, היא מקבלת את הטבעת, ומה קורה באותו רגע? הרי הוא לא קנה אותה, אין פה, לא קונים, נכון? זה נקרא קניין, אבל מה שקורה פה זה חיבור, חיבור שיתמיד לנצח, נכון? אז מה קורה פה? הנשמות מתחברות. הנשמות מתחברות. בשמיים מחברים את השורש של הנשמות האלה ביחד. הן הופכות להיות נשמה אחת. זה מה שקורה בכיחה. עכשיו, אפרון רצה להתחבר לאברהם על ידי מתנה, אברהם אמר לו, תודה רבה, עוף מפה, קח כסף לך, ולהפך, הוציא ממנו את הנקודה עוד של קדושה הייתה פה, שעוד הייתה בו. וזה בעצם הזוגיות. עכשיו, אנחנו רואים שמערת המכפלה, היא בעצם נקנית על ידי הקשר הזוגי שבין אברהם ושרה, וכששרה כבר כביכול לא בעולם הזה, אברהם אבינו אומר, אני לא שם אותה בשדה של איזה אפרון כזה, אני לא יכול לשים אותה שם. אני צריך קודם לדאוג לסלק את האפרוריות הזאת, כן? להוציא את השדה מהחיבור אל האפרוריות, כשהשדה יתחבר אליי, ואז, ואחרי כן אומר אברהם, אומר את התורה, ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו, לא לפני כן, רק אחרי כן. רק אחרי שויקום השדה והמערה אשר בו, שיש את התקומה הזאת, שהשדה, שדה המכפלה, מתחבר לאברהם אבינו חיבור נצחי, ומאפרון שניסה להתחבר אליו, הוא מעיף אותו לכל הרוחות, בגלל שאפרון רצה להתחבר אליו עם כל התומה שלו, בלי לתקן כלום. ובעצם פה מתגלה אבל החיבור הזוגי בגדלותו בין אברהם לשרה. כי בעצם קניין מערת המכפלה נעשה כביכול על ידי מיתת שרה, אהבת אברהם לשרה ודאגתו שהיא תיקבר במערת המכפלה כשהיא נקייה מהאפרוריות של אפרון. אבל תשימו לב שקניין מערת המכפלה, בעצם הכל מחובר עם הזוגיות של אברהם ושרה. מה זה? למה זוגיות? כדי לקנות מערת המכפלה, זה ארץ ישראל, זה מה זה, זה פתח גן עדן, כל הדברים הנפלאים שנאמרים על מערת המכפלה. מה זה קשור לזוגיות של אברהם ושרה? עד כדי כך שרש"י אומר לנו שדבר אחר על שם שהיא כפולה בזוגות. נכון? ועוד המלבים אומר לנו שאת חברון בכלל הוא קרא חברון על שם ששם התחברו הזוגות הנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו. כאילו זה נשמע משהו מאוד גדול, מאוד כלל ישראלי, כלל עולמי, פתח גן עדן, ומצד שני, זה מאוד זוגי כזה. אז למה? איך זה קשור? טוב, הפרשה ממשיכה, המקור ד', ואברהם זקן בא בימים, והשם ברך את אברהם בכל, בראשית כף ד', כן? עכשיו, הפסוק הזה הוא פסוק מאוד גדול, מאוד חשוב, תכף נראה מה העניין שלו. ויאמר אברהם אל עבדו, השם אלוהי השמיים אשר לקחני מבית אבי, ואשר נשבע לי לאמור לזרעך אתן את הארץ הזאת, הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אישה לבני משם. קודם כל, לזרעך אתן את הארץ הזאת. בסדר, כל הכבוד. מה עכשיו? לקחת אישה לבני. מה קשור הזוגיות של הבן שלך ללזרעך אתן את הארץ הזאת? אפשר להגיד, שמה, אתה יודע, צריך להתחתן כדי שיהיה המשך, כדי שיהיה זרע שיקבל את הארץ. בסדר, אבל שימו לב, הפסוק הזה של והשם ברכת אברהם בכל, שהוא לפני הדאגה לזוגיות של יצחק, כן? מה הפסוק הזה? אז אני מזכיר לכם, אומר הרמב"ן, שיש לה הקדוש ברוך הוא מידה תיקרא כל, מפני שהיא יסוד הכל. מה פירוש? יש לקדוש ברוך הוא מעיין בשמיים. מעיין שכל האור האלוהי, כל הטוב האלוהי שרצה להוריד לעולם, שם אותו באותו מעיין שנקרא כל. אין? והיא, אומר הרמב"ן עוד, ממשיך ואומר בהמשך דבריו, והיא שנקראת קלה בספר שיר השירים, בעבור שהיא כלולה מן הכל, והיא שחכמים מכנים שמה כנסת ישראל, שהיא כנוסת הכל, והמידה הזאת הייתה לאברהם כבת. אז מה זה הקלה כלולה בספר שיר השירים? מה זה כנסת ישראל? השכינה הקדושה. אז לפני שמדברים על הזוגיות של יצחק, כשהוא שולח את אליעזר להביא אישה ליצחק, אומרים, רגע, רגע, השכינה ניתנה לאברהם אבינו ולזרעו. אוקיי, עכשיו לך תחפש לו אישה. מה זה קשור? מה זה קשור? אז ידועים דברי חז"ל, זכו שכינה ביניהם. אומר הרב קוק, זה לא רק עניין שמקבלים שכר. אם הם יזדקחו, מקבלים שכר שכינה ביניהם. אלא הם מגלים שזה מהות הקשר שביניהם. אומר לנו פה, תראו, במקור ד', בסופו, ישראל ותחייתו כף וב. האמון המשפחתי, האמונה, החיבור בין איש ואישה, הוא תולדה והמשכה קווית, כלומר זרימה ככה ישרה, מאותה האמונה הגדולה, כינוי לשכינה, השרויה בעומק האהבה. אז בעצם, מה זה זוגיות בעם ישראל? השראת שכינה. השראת שכינה. אתם יודעים, היה פה יום עיון, הבית הרב קוק עושה, מארגן ימי עיון ככה עם כל התוכן ומרצים והכל מוסדות למיניהם. מאוד מומלץ, עושים את זה בצורה מאוד, מאוד עמוקה, יש פה צוות ממש איכותי מאוד, וזה מאוד מומלץ למוסדות חינוך, אני מאוד ממליץ. בכל אופן, היה פה שמיניסטיות של אולפן הצביעה. אמרתי להם, תשמעו, אתם יודעים שהיום, הרי יש דברים ידועים כבר היום בכל הרשת, אין, מפורסם, נתונים, עד כדי כך שכבר עשו חוק בכנסת, שכל עמותה שמקבלת כספים מגורמים זרים צריכה לדווח על זה, שכולם ידעו מזה, שהיא מקבלת כספים מחול וכן הלאה, שזה לדעתי חצי עבודה, היה צריך פשוט לאסור את זה. אבל בכל אופן, יש פה הרבה מאוד גופים שמקבלים ים של כסף משונאי ישראל, ומה הנושא שהם הכי עוסקים בו? לנגח את עם ישראל, לנסות לשבור פה את המרקם של האחדות הישראלית, הזוגיות. אם זה מכיוון של פמיניזם רדיקלי מטורף, אם זה מכיוון של, רחמנא ליצלן, תהפוכות, משקף זכור, בנייה, מבנה חדש למשפחה, כל מיני דברים מטורפים, פרימיטיביים, שכבר נגמרו כשיצאנו ממצרים, זה מה שנקרא מעשרת מצרים, ומנסים את הפרימיטיביות הזאת, שגמרנו איתה כבר לפני למעלה מ-3,000 שנה, להביא לנו אותה בתור קדמה. טוב, שם יעזור לנו. אבל תשימו לב, מה הנושא שהם הכי מנסים ככה, לחטט בו, להפריע בו, לעשות בו צרות, אם זה תערובת בצבא, זה... למה הם נכנסים כל הזמן? למשפחה, לזוגיות. למה? למה לזוגיות? למה הם מצאו בזה דווקא את מרכז הכובד? משום שהזוגיות זה השראת השכינה בישראל. הזוגיות הזאת, קדושת המשפחה הישראלית, זה השראת שכינה בישראל. וכל מה שאנחנו עסוקים היום זה מה? השבת שכינה לציון. המחזיר שכינתו לציון, זה כל העבודה שלנו בדור הזה, זה כל הסיפור. המאבק הוא על השראת שכינה בישראל. אז ממילא המאבק שהם מזהים, שונאי ישראל, בואו ננסה להיכנס בנושא של הזוגיות. שמה, אם נפגע בהם שמה, זה יעבוד. טוב, בעזרת השם לא יעבוד להם, אבל מכל מקום, אנחנו באמת רואים שהפרשה, באמצע פרשת הזוגיות, שם נמצא הפסוק של מה זה שכינה, והשם ברך את אברהם בכל. הכלליות הישראלית שבאורות ישראל פרק א' פסקה א', כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה, ובעולם הזה נשפט תמצית זו באומה הישראלית ממש, כך אומר הרב קוק, שזה בעצם המשך דברי הרמב"ן. אז ממש באמצע פרשת הזוגיות מזכירים לנו, קלה בספר שיר השירים, למה היא נקראת קלה? כי היא כלולה מן הכל, החתן מוצא בה את הכל, לא חסר לו כלום, זאת אשתו, אבל יש עומק יותר גדול, היא מכוונת אל מול השכינה, ולכן גם שמים חופה, כי השכינה נמצאת איפה? בזוגיות נמצאת השכינה. עכשיו שימו לב הלאה, אבל בסוף הפרשה קורה דבר מאוד מעניין. במקור ה' בראשית כף דלת, ויביאה יצחק, האוהלה שרה אמו. כלומר, הגיעה רבקה, יצחק מצא אישה, ברוך השם. מתחתן, מה כתוב? ויביאה יצחק, האוהלה שרה אמו. איזה שרה אמו? שרה כבר לא שם. מערת המכפלה בתחילת הפרשה, לא? אברהם קובר את שרה בתחילת הפרשה. מה זה האוהל השרה אמו? איזה שרה אמו? על מה אתה מדבר? ממשיכה התורה ואומרת, ויקח את רבקה, ותהי לו לאישה, ויאהביה, וינחם יצחק אחרי אמו. תגיד, מה הקשר? מה הקשר? אמא זה אמא, אישה זה אישה, לא? מה, הוא חיפש אמא? מה הולך פה? מה זה וינחם יצחק אחרי אמו? זה אמא שלו, אמא שלו הייתה, היא לא זה, בסדר, אוקיי. ועכשיו אשתו. האוהל השרה אמו, והינחם אחרי אמו, כאילו הממלאת מקום של שרה הגיעה, אבל איך? בשביל אברהם אני מבין, לא יודע, גם לא מבין, זה לא אשתו, זה אשתו של יצחק, ובשביל יצחק זה אשתו, זה לא אמא שלו, אז מה הקשר? אומר רשי, ויביאה האוהלה ונעשית דוגמת שרה אמו, כלומר, והרי היא שרה אמו, וואי וואי וואי, שם את הרשי הזה, נעשית דוגמת שרה אמו, כלומר, כמו לומר, והרי היא שרה אמו, מה? מה, היא שרה אמו? עכשיו אנחנו יודעים, מכירים, שכל אדם יש לו את אשתו, ואשתו במובן מסוים היא אשתו, ברגעים מסוימים היא גם אחותו, ברגעים מסוימים היא ביתו, וברגעים מסוימים היא אמא שלו. אז עכשיו, אבל אז אפשר להגיד שבמובן מסוים היא מילת התפקיד של שרה אמו, אבל רש"י לא לוקח את זה לשם, שכל זמן ששרה קיימת, היה נר דלוק מערב שבת לערב שבת, וברכה מצויה בעיסה, וענן קשור על האוהל, ומשמתה שרה פסקו, וכשבאת רבקה חזרו. שכינה חזרה בקיצור. חזרה השכינה, אבל שימו לב לשלושת הדברים, אומר האלשיך הקדוש, שלושה דברים שקלקלה חווה. פתאום חווה פה? שעל כן הצטבו אנשים בנידה חלב והדלקת הנר, נתקן על ידי שרה. לכן, כשאנחנו מדברים על ברכה מצויה בעיסה, אומר אלשיך, זה הפרשת חלה, ענן קשור על האוהל, מה זה? זה שהיא שומרת טהרת המשפחה, ונר דלוק, מה זה? זה נר, הדלקת נר. אז שלושת הדברים, שלושת הדברים שקלקלה חווה, כשהיא פגעה בעצם באדם הראשון, שהחלתו של עולם, נר, כן, זה נשמת האדם, חלה וכולי, הכל זה ככה, כביכול דברים שקשורים, דמו של אדם, אז ממילא קיבלה זה, בקיצור, הכל קשור לכאילו לזה שחווה קלקלה. ובעצם שרה מתקנת, עכשיו ככה בסך הדעת הגענו למקום הקדוש הזה. למעשה שרה אימנו מתקנת את מה שחווה קלקלה. כשאברהם אבינו נכנס למערת המכפלה, את מי הוא מוצא? את אדם וחווה. את הזוג הראשון שלא הצליח. שכל העולם מסתבך בגלל הזוג הראשון הזה. ועכשיו בא אברהם עם שרה אשתו, ושרה היא מתקנת את כל מה שחווה קלקלה. שרה הייתה אצל פרעו, שום דבר, אצל אבי מלך, שום דבר. מה שחווה קלקלה, שרה מתקנת. ושרה בעצם, שימו לב, על ידי שרה עכשיו, קונה אברהם אבינו את מה? את פתח גן עדן. מערת המכפלה זה לא שער השמיים. שער השמיים זה בירושלים, זה כבר דיברנו בשיעור המכפלה החברונית שנמצא בספר, אורות חיים על החגים והמועדים. על לכבוד שבת חברון, הכנסנו את השיעור הזה שם בספר. ירושלים זה שער השמיים. חברון זה לא שער השמיים, זה פתח גן עדן. מה זה גן עדן? גן עדן זה פה. גן עדן זה פה, זה איפה שהאדם היה. פשוט, הארץ, מדרגת גן עדן, הסתלקה ממנה, כי האדם וחווה לא הצליחו, חטאו, עשו מה שעשו. אז ממילא המציאות שהאדם חי בה, ירדה. מה זה פתח גן עדן? השבת, המציאות הארצית שהתקלקלה על ידי אדם וחווה, חזרה לפני חטא אדם הראשון, להחזיר את הארץ להיות שוב גן עדן. אברהם ושרה מתקנים את מה שאדם וחווה קלקלו. עכשיו שימו לב, בעצם אבל יוצא כך, שהזוג הראשון, בעניין הזוגי שלהם, הנחש נכנס שם באמצע. והנחש מפתה את האישה, להיכנס לתערובת טוב ורע, שזה בעצם להיכנס לאפרוריות, להיכנס לאפרוניות, וכיוון שהאישה מתפתית, אז העולם נופל. מה נהנש הנחש? הנחש נהנש, ואפר תאכל כל ימי חייך. אפר תאכל כל ימי חייך. אברהם בא לקנות את פתח גן עדן מאפרון. מאותו אחד ששקוע באפר הזה, באפרוניות הזאת. אבל האפרון הזה עוד יש בו וב, אלא מאי, שהאפרון הזה במקום לנסות להתחבר לאברהם ולהיתקן יחד איתו, כן? הוא בא ומנסה לקלקל את אברהם, נתן עין רעה בממונו של אברהם. הוא רצה להכניס באברהם לכלוך, שהחומריות של אברהם תתקלקל. אז הוא אמר, אני אתן לו מתנה, אני אכניס בו את הרעל. אבל אברהם לא היה פרייר. אמר לו, אני לא מוכן לקבל ממך עם המחשבות האלה מתנות. אני אשלם לך כסף מלא, שילם לו, ובמקום שהאפרוניות, האפרורית, של האפר תאכל כל ימי חייך, במקום הלכלוך הזה של חטא אדם הראשון, מה קורה פה? אברהם מנצח הפעם את הנחש. ואברהם לוקח לו תבב וזורק אותו לכל הרוחות ריק ללא כלום. וכך אברהם אבינו בעצם ושרה אמנו מתקנים את פתח גן עדן ופותחים אותו מחדש. והפתח נמצא בחברון, והחברון הזה אומר על מלבים על שם הזוגיות. אתם לא מבינים מה פירוש? זה אומר שהמפתח לתיקון העולם כולו והשבתו ללפני חטא אדם הראשון, שלא יהיה יותר מוות בעולם, שלא יהיה יותר צער בעולם, שלא יהיה יותר בזיעת אפיך תאכל לחם, לא יהיה יותר מחלות, לא יהיה רוע, לא יהיה שום דבר, אה? המפתח הוא במה? זוגיות. זה הכל. זוגיות. מה? מכפלה? מה, רק בגלל שזה זוג זה נהיה מכפלה? מה עומד פה מאחורי כל הדבר הזה? התחלנו להבין שהמאבק בין אברהם לאפרון היה מאבק על תיקון העולם. אפרון משחק את תפקיד הנחש. הוא יכול היה לתקן, הייתה בו וב, לא רצה. אברהם מנצח אותו ופותח את פתח גן עדן מחדש, ביקום השדה והמערה שבו. הייתה לו תקומה, תקומה לפתח גן עדן. השדה אשר במכפלה. המכפלה הזאת צריך להבין מהי. מה זה המכפלה? למה זה קשור דווקא לזוגיות? מה, בגלל שזה זוגות, אז זוגות, אז כבר זה נהיה פתאום, אז זה כפול. יופי, מה, מתמטיקה פה? מה הרעיון שעומד מאחורי זה? אז קדימה רבותיי, אנחנו צריכים להתחיל להזדרז מקור וב. אומר הרמב"ן, אותו רמב"ן שלמדנו למעלה, על והשם באחת אברהם בכל, ממשיך הרמב"ן ומסביר על השכינה, כי עניין שאמרו במדרש, שאל רבי שמעון בן יוחאי את רבי אליעזר ברבי יוסי, אפשר ששמעת מאביך, מהו בעטרה שיתרה לו אמו? הרי כל שיר השירים, שלמה, זה מלך שהשלום שלו, זה הקדוש ברוך הוא. אז מה זה בעטרה שיתרה לו אמו? מה יש לו אמא? מה זה? יתרה לו אמו. אז ממשיך ואומר, אמר לו הן, מה? כן, מה? אמר לו יאח, מה? איך יש לו אמא? אמר לו משל למלך שהייתה לו בת יחידה, והיה מחבבה יותר מדי, והיה קורא אותה ביתי. לא זז מחבבה עד שקרא אותה אחותי, ולא זז מחבבה עד שקרא אותה אמי. יש בחינה שהקדוש ברוך הוא כל כך מחבב את ישראל, שהוא קורא לישראל אמי. מה פתאום אמי? מה זה הדבר הזה? צריך להבין. הלאה. ותיקוני זוהר חדש קופקף עמוד ב' אומר, ומסתרה דעילת כל עילאין, שעילת כל העילות, התקריאת שכינתה אמונה דישראל. אז קודם כל השכינה זה האמונה. כי אומר מסביר הרמק בתחילת העילימה, שלמעשה השכינה היא המאפשרת לעולם להתחבר אל האינסוף ברוך הוא. בלי זה העולם לא יכול לתפוס את הקדוש ברוך הוא. אבל השכינה השורה בישראל היא חוליית החיבור בין כל העולם, כל הגלובוס, כל ההוויה כולה, אל האלוהים. לכן השכינה נקראת האמונה. הלאה, ממשיכים. אומר בפרדס רימונים כף ג' אמונה, כינוי הזה הוא בשני מקומות. האחד הוא בבינה, ויש אמונה במלכות. כלומר, שיש בחינה מסוימת שאם אנחנו אומרים, וכאן אני טיפה קבלה, רק כדי להסביר את על דרך הדרש, אבל טיפה, באמת, לא משהו ממש, לא להיבהל. אם אנחנו מסבירים שבעצם הקדוש ברוך הוא, זה י' כ' ו' שנמצא בתפארת. ויש את המלכות מתחתיו, שזה בחינת אשתו. אז זה יחסים של בעל ואישה, קדוש ברוך הוא, וכנסת ישראל, שזה בעל ואישה, הזוגיות הזאת, זה כנגד היחסים בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. אבל התפארת הזאת, יש גם בחינה שהיא פונה לקבל אורות מלמעלה, מהבינה. עכשיו, הבינה גם נקראת שכינה, כי היא השכינה העליונה, והמלכות השכינה התחתונה. אז הבחינה העליונה היא נקראת אמו. כלומר שיש בחינה מסוימת שכביכול שורש נשמות ישראל כביכול מעורר ומשפיע כביכול אורות על ידי הפעולה מלמטה שאנחנו פועלים מלמטה, אנחנו גורמים בשמיים שהבינה תשפיע אורות כביכול למה שמכונה בקבלה הקדוש ברוך הוא, שזה בעצם מדרגת התפארת. עכשיו אני לא רוצה להיכנס יותר מדי, אבל בעצם יוצא שלשכינה יש קומה כפולה, חדר ועלייה על גביו. יש מלכות, ולמעלה יש את הבינה. ובאמצע נמצאת התפארת. עכשיו, כדי שיהיה קל, אז בוא נלך רגע אחד לזוג אחד שלא נמצא במערת המכפלה. מי זה הזוג הזה? זה יעקב, רחל ולאה. אז מי נמצא במערת המכפלה? יעקב ולאה. רחל לא שם, היא בבית לחם. עכשיו, שימו לב. רחל זה הבחינה של מלכות. שכינה שהיא מלכות, שכינת התאה, שכינה התחתונה. ולאה, זה בחינה של שכינה אילאה. הלשן שמו והחלמה מסביר שכיוון שהמציאות לא מתוקנת, אז במקום שתהיה אישה אחת, רחל, שכוללת גם את הבינה, גם את המלכות, גם אמו וגם אחותו וביתו, כן? אז יש כאילו מין הבחנה. לאה לקחה את הבינה של רחל, ורחל עצמה את המלכות. אז בעצם יוצא שיש לנו בכל, נגיד בשרה כלפי אברהם, בינה ומלכות, כלומר אמו וביתו. ליצחק, מה זה רבקה? אמו וביתו, לכן האוהל השרה אמו, ולכן וינחם אחרי אמו, כי היא אמנם אשתו, במובן הזה היא מלכות, אבל היא גם יש בבחינה שהיא אמו, במובן שהיא בינה. עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא בורא את האישה, תראו איתי יחד, במקור וב, שורה אחת לפני הסוף, בגמרא נידה ממהי עמוד ב', על הפסוק, ויבן את הצלה, שהקדוש ברוך הוא בונה את חווה, כתוב ויבן, שנתן הקדוש ברוך הוא בינה יתרה באישה יותר מבאיש. וכדי שנוכל לתת את כל התמונה, בפרדס רימונים כף ג', הלשון של גן, אומר הרמק, בינה ומלכות, כל אחת מהן נקראת גן עדן. שימו לב רבותיי עכשיו. כשאנחנו הולכים בעולם, אפשר להיות מאוד פרגמטיים, כמו הכנסת שיש לנו מקיר לקיר. כל המאה ה-20 הם אנשים מאוד מעשיים, הזויים. 120 הזויים יש לנו שם. הם רואים את המציאות, מאוד ריאלית. מה הם רואים? רק את החדר. אבל איפה העלייה שעל גביו? לא קיים. גם את החדר הם לא רואים, לא נעים להגיד, אבל בסדר, נניח. רואים קומה אחת, פרקטית, מעשית, מה שהם רואים פה ממול, אומות העולם, האום, זה, שם, יש לנו ראש ממשלה, מסתובב כל המטה, כל הזמן בכל העולם, הכל מצוין, נהדר. מה רואים? רק את הקומה הארצית, שלום על ישראל. ואיפה הקומה השנייה? איפה התוך הפנימי? איפה המכפלה? הביתה. אין. עכשיו שימו לב. גן עדן, מה זה גן עדן אומר לנו הרמק? גן זה בינה ומלכות, כל אחת מהן נקראת גן עדן. בעצם החיבור של בינה ומלכות, אמו וביתו, כשהשכינה מופיעה בשתי קומותיה, זה נקרא מכפלה. באמצע כביכול נמצא יעקב, נמצא התפארת, יש את לאה ואת רחל. לאה בינה, רחל מלכות. למעשה אנחנו צריכים, רש"י אומר לנו שני פירושים למערת המכפלה, חדר ועלייה על גביו, דבר אחר שכפולה בזוגות. מה אומר בעצם רש"י? הוא אומר, תקשיב, כדי שיהיה לך מבט של חדר ועלייה על גביו, אתה צריך זוגיות. למה? כי החיבור בין איש ואישה הוא בדיוק הכפלה של החיבור השמימי שבין התפארת לבינה אמו ולמלכות ביתו, אשתו. ולמעשה כשאדם מתחתן כדת משה וישראל וחי עם אשתו בקדושה ובטהרה, אז מצד אחד היא אשתו, מה פירוש? היא מאוד עפרונית במרכאות. מה פירוש? נשים יש להם קטע כזה פרקטי, חבל לך על הזמן, הם מאוד ארציות מצד אחד, כמו שאומר המהר"ל, אישה זה החומר. במובן מסוים יש לנשים צד שהן מלכותיות, חומריות, ארציות לגמרי, מחזיקות הבעל כמו איזה אפיפון שלא יברח, מחזיקת תחות. במובנים אחרים, יש לי אישה מימד שהיא אימא. מה פירוש שהיא אימא? יש לה הבנה פנימית, נשמתית, בינה יתרה נתן באישה, יכולת ראייה רוחנית עמוקה יותר, היא מבינה דברים יותר לעומקם, היא יותר פנימית, היא יותר רוחנית. ופתאום, אחרי שהוא ראה את עצמו, אני הבעל, היא האישה, פתאום הוא אומר, אני הבעל, היא אימא שלי. יש אצל האישה יותר מאשר אצל האיש את הבחינה של המכפלה. את הבחינה של מצד אחד נשמתיות בינתית, ומצד שני מלכות מעשית. אבל כמובן, זה רק חצי של המהלך. ההשלמה שלו זה המעלית שבצד התפארת, שהיא יכולה לעלות למעלה ולרדת למטה. כלומר, אישה היא מאוד קבועה בשתי המדרגות האלה, אבל התיקון יכול להתבצע דווקא על ידי מעלת האיש, שהוא יכול לעלות למעלה, ולרדת למטה, יכול למשוך מלמעלה ולבצע למטה, יכולת העלייה והירידה. עכשיו אני לא יכול להאריך בזה עכשיו, אבל בוא נגיד בשתי מילים שבסופו של דבר הזוגיות היא המבנה של המכפלה העולמית של חדר ועלייה על גביו. וכשרש"י אומר לנו נקראת מכפלה, למה? חדר ועלייה על גביו, דבר אחר שכפולה בזוגות, זה אותו דבר, זה פשוט אותו דבר. עכשיו רבותה, כיוון שלא נשאר לנו זמן, אני מוכרח לקחת אתכם עכשיו למקום שקצת יבהיר את הדברים ברב קוק בצורה הרבה יותר עמוקה, ויחבר את זה גם לעפרון של אומר מעט, אומר הרבה ועושה מעט, ובעצם הוצאת הוו ממנו. אבל כיוון שממש לא נשאר זמן, אז אנחנו נעשה את זה ממש במהירות. אז תראו איתי ביחד במקור זין, ישראל ותחייתו, פרק ה'. אין מוחם וליבם, אין נפשם ורוחם של כל עם ולשון, יכולים עדיין להסתגל לקדושת עולמים, לחדוות גאות השם, לשליטת היצירה, מעומק ראשיתה עד עומק סופה, החבוקה כולה באחדות האלוהית בעומק טובה. העולם עדיין לא מסוגל לקלוט את המכפלה, את עם ישראל שחי בקומה כפולה, ההבנה שהאלוהות שולטת מהרום הנשמתי עד הפוליטיקה המעשית לגמרי, השליטה הזאת, החיבור הזה, העולם עדיין, הגוי, לא מסוגל להבין אותו. ביטול המצוות המעשיות אשר יצא מהאמינות, מהנצרות וצדידי אל ליותה, שהם ביטלו את כל המצוות, יחד עם כלומר לא עושים כלום, יחד עם התגברותה לקלוט למידתנו ערכי אמונה ומוסר, בפו ממלל רברבן, למר הרבה ושלא לעשות גם מעט. שמעתם? עפרון זה הנצרות. היא מנסה להתחבר לאברהם, לתת לו תרומות של נוצרים, כדי לגנוב ממנו את הקדושה. זה מה שהיא מנסה לעשות כשהיא באה לתת לו מתנות. אברהם אומר, לא תודה, לא, לא, אני קונה הכל בכסף. ומוציא ממם תוו, משאיר אותם ריקים, וזה בעצם תיקונם, שיגרום להם לחזור בתשובה בסופו של דבר. אומר הרב, מקושרים הם המאפלים הללו, האפלה הזאת, עם אותה ההתמתמות הגויית, שלא תוכל להכיל בלב הערל, את השקפת העולם האלוהית העליונה בכל זהורה, שהיא קושרת שמיים וארץ, זה המכפלה, קושרת שמיים וארץ, גוף ונשמה, אמ אמונה ומעשה, ציור ומפעלים, אישיות וחברה, עולם הזה ועולם הבא, שזה בעצם בינה ומלכות, הוויית העולמים בראשיתם וגורלם באחריתם, רוממות עולמיה, צמחת שמיים וארץ בכל צבעם, במחיית שם ושאר וכל צל אלילי, כשינקו את העולם מכל הטומאה, בהתאר גם שפל דרגת העולמים, בהתארו מזוהמותיו, בהתיישר גם העקמומיות היותר מעוותה, המלפפת יחד עם כל סילוף גם היותר קטן וקל, ואור יזרח לישרים. והעולם גוי, ככה הוא, מורכב, מחולק, אין אחדות לגופים הנשמה, הפרדה דת מהמדינה, אין חיבור והתמזגות פנימית לרוחניות העולם וגשמותו, אין קשר פנימי בין המעשים ורחשי הנפש, אין זוגיות, אין קדושה בבית, אין קדושה במשפחה, בפרשתנו ויוסף אברהם ויקח אישה כתורה, ובסופו של דבר את כל מי שנולד לו מהקשר הזה, ולבני הפילגשים נתן אברהם מתנות וישלחם, מעל יצחק אביו בעודנו חי, קדמה, העיף אותה מעליו. למה? להגיד לך, תשמע, יש זוגיות ויש זוגיות. אתה רואה את הזוגיות הזאת? זה לא זוגיות. ושזה, התורה מכניסה גם את זה בפרשתנו. מסיים הרב ואומר, השיתוף הוא להם לעת עתה, תכלית העלייה לפני זריחת אורם של ישראל, אבל כמה אומלל הוא העולם, שהרישה והחשיכה הזאת מרימה בראש, הם מתגאים שהם הקדמה, הם יודעים איך נראית זוגיות ואיך העולם צריך להתקדם. והיא מתאמרת למבחר מאבייו, כמה אוצרות רשע כלולים תחת שקר נורא, והיום זה שיש לו תלפי חזיר המתפשטות לעין כל עובר למור, ראו שאני טהור, וכמה אומללים הם הרעיונות השוטפים מתוך העולם הטהור האמיתי, כל הרעיונות היהודיים שנלקחו אל שפך זוהמה אחורה זו. כמה אור צריכים להרבות, לגאול את האורות נפילי המחשכים שנפלו לתוך כל הלכלוך הזה. מה שהיה אפרון ניסה לגנוב, הגניבה הזאת, והם יגאלו גאולת עולמים בגאולת גוי קדוש. רבותיי, התיקון שלנו היום נמצא בזוגיות תורה קדושה, כי בזוגיות אנחנו לומדים את המכפלה הגדולה, את האור הנשמתי והמעשי, להבין שהחיים בנויים משתי קומות, לכן חדר ועלייה על גבה, בסופו של דבר זה הזוגיות, ובסופו של דבר, כל אלה שמנסים לגנוב מאיתנו את הקדושה, ימצאו את עצמם ככלי ריק, ואנחנו לא רק ננצח, אלא גם נשיב את כל הרעיונות שהם גנבו איתנו, ונחזיר את האור לא רק לנו, אלא לעולם כולו. חזקו וימצאו.